לוט, כביש מספר 4 עמוס לסירוגים, ממחלף דרור עד מורשה. איילון עמוס צפונה, ממבוא איילון עד מחלף השלום, בהמשך עומס מרוקח עד מחלף קקל, ובכיוון ההפוך ממחלף קקל עמוס עד מחלף ההלכה. כביש אשדוד תל אביב, ממחלף ראשון דרום עמוס עד מחלף ראשון לציון. בדרום עומס ממחלף מאחז עד רהט. כביש אשקלון אשדוד ממחלף עד הלום עמוס עד שתולים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, אל תתפרץ לכביש כדי שלא תפתיע את הנהג.
תודה רון, ניסו בזהירות. בוקר טוב, כתבנו לענייני חינוך שי זילבר.
שלום רן.
אז שר החינוך הקודם שי פירון ביטל או צמצם, תלוי איך מסתכלים על זה, מיד נדבר. ועכשיו תלמידי כיתה י' מרגישים היטב את ההשפעה של ההחלטה היא. בוא תזכיר.
ובמיוחד מכיוון שבעוד חודש וחצי בפעם הראשונה מועד הבגרויות גורם לכך שמפלס הלחץ של התלמידים עולה, מספר הזכאים להתאמות למבחנים יצומצם ל10% בקריאה וכתיבה. מדובר, כפי שאמרת, על תלמידי כיתה י' כלומר שיעור הזכאים להקלות יופחת בפחות או יותר 30%. איך הדבר הזה קורה? ועדה פדגוגית תתכנס בכל בית ספר והיא תחליט מי זכאי. אם המספר גבוה יותר מ10%, אז יידרש אישור מיוחד של כל תלמיד ותלמיד בוועדת המחוז. כלומר,
יש מכסות סגורות מראש שאי אפשר לעבור אותן?
בדיוק, אתה מנהל בית ספר, יש לך 100 תלמידים בכיתה י"א, רק 10 יכולים לקבל אותם התאמות, יכולים לקבל הקלות במידה...
גם אם יש 20 שזכאים?
אם באים אליך 20 תלמידים, אז 10 נוספים, אתה צריך לקבוע מי הם אותם 10, אתה שולח אותם לוועדה המחוזית, היא דנה בכל אחד ואחד מהם, וקובעת האם אפשר לחרוג מהמספר שקבע שי פירון, ולהגיע למספר גבוה יותר, אבל ההתאמה שעליה מסתמך בית הספר היא התאמה של עד 10%, והבעיה הגדולה כאן בכל הסיפור הזה היא הסמכות. הסמכות שמוענקת כאן להחליט מי הם אותם 10%. המורים לא ממש מתלהבים מהסמכות הזאת שניתנת להם, בטענה שאין להם את הידע, זה גם לא התפקיד שלהם להחליט למי מגיע ולמי לא. אגב, הם גם לא מקבלים על הדבר הזה תוספת שכר, אבל הדבר החשוב יותר הוא...
רגע, המורים בתוך בית הספר שאמורים להחליט, הם אומרים, אנחנו לא מיומנים לעשות את זה.
הם לא מאבחנים. התפקיד שלהם הוא להיות מורה, לא להיות
מאבחן. משרד החינוך אומר להם, מה? לא מעניין אותנו, אתם תאבחנו?
תראה, משרד החינוך, התלמידים מגיעים עם אישורים. הם מגיעים עם אישורים שהם קיבלו מבודק חיצוני, הם מקבלים מאגודות, מוניטה, אגודות שאנחנו מכירים.
וועדת בית הספר צריכה להחליט כן או לא.
בדיוק. זאת אומרת, היא לא תחליט את זה סתם ככה, מורים מכירים את התלמידים, גם המנהלים, אבל אם אין למישהו אישור, אז כמובן שאין מה לדבר, גם אם הוא מבקש, אבל מצד שני, מגיעים תלמידים רק עם מספר מסוים יכולים לקבל, ובסוף המורה יכול למצוא את עצמו לא מאשר לתלמיד מסוים, בא אותו תלמיד ואומר לו, סליחה, לא נתת לי את האישור, אני פניתי לגורם מקצועי, הגורם המקצועי הזה אמר שמותר לי, הציון הזה הנמוך שקיבלתי, זה בגלל זה.
והתוצאה שהיא בסופו של דבר שעכשיו תלמידי כיתה י' שמושפעים מההחלטה הזאת ובאים לבחינות הבגרות, הרבה מהם שקיבלו כבר בעבר הקלות והתאמות, מגיעים עכשיו למצב שבו הם נכנסים וצריכים להיבחן מבחינת בגרות באופן רגיל, בלי הקלה, בלי שום דבר.
כבר בחודש מאי, רק נגיד שלא היה להם בגרויות בשנה שעברה כי שי פירון ביטל את הבגרויות בכיתה י', אבל רן, בוא ניתן גם את הצד השני של כל הסיפור הזה.
האינפלציה. בכל מספר הקלות.
לא יכול להיות. זה לא הגיוני ש-40% מתלמידי ישראל יזכו למבחנים שבהם מקריאים או מכתיבים להם את...
הרבה יותר ממה שקורה באירופה, בארצות הברית.
בדיוק.
הרבה יותר ממה שקרה כאן בעבר. נשאלת השאלה האם זה כי יש יותר מודעות.
תשמע רן, אני מדבר עם תלמידים שמספרים לי שבגילוי לב, הדבר היחידי שבגללו הם זכו באמת להקלה, זה פשוט בגלל שהם שילמו לאותו מאבחן, שאפילו לא בדק אותם ונתן להם את ההקלות.
תן כסף, קבל הקלה. תודה שי, בינתיים תישאר איתנו, בוא נצרף לשיחה את מיכל, שלום לך.
שלום.
אמא לתלמידה בכיתה י"א, לא נוסיף פרטים כדי לא לזהות על פי בקשתך. הבת שלך מאובחנת כלקויית למידה מגיל צעיר מאוד, הפרעות קשב וריכוז, במקרה הזה גם מיד תספרי, גם בצורה די לא פשוטה, והיא אמורה להיבחן השנה בבחינות הבגרות בפעם הראשונה.
נכון, הבת שלי מאובחנת מגיל צעיר על ידי הגורמים המוסמכים, מה שמערכת החינוך שולחת אותנו מגיל צעיר גם ביסודי, גם בחטיבה, גם בתיכון כרגע, כל מה שצריך היה הכנו.
ובכל השנים תמיד עזרו לה, גם מערכת החינוך, גם המורים, כל הצוות עזר לה. ללמוד, להתכונן לבחינות, אבל כשזה מגיע לבחינות אולי החשובות מכל בבתי הספר, בחינות הבגרות, מה, פתאום היחס אחר?
כן, תראה, אני חייבת להגיד שמערכת החינוך שבה אנחנו נפעלנו לאורך כל הדרך, כמעט תמיד הייתה הבנה מלאה. אנשים מאוד רציניים שמבינים, שרוצים את תורת התלמיד, ובעיקר מתייחסים ברצינות רבה לאנשי המקצוע. זאת אומרת, אם שולחים אותך למומחה, למאבחן פסיכודידקטי ולפסיכולוג ולנוירולוג, ומקבלים חוות דעת מוסמכות ועקביות ובדוקות, אומרים, אוקיי, זה אנשי המקצוע, זה ההמלצות שלהם, אנחנו עובדים לפי זה.
חותמת גומי. כן, אבל קרה מקרה שבה קיבלו את כל ההבחנות מהגורמים המקצועיים ואמרו, ודחו את זה? ואמרו, לא מקובל עלינו? לא קרה.
רק עכשיו. רק עכשיו, הוועדה המחוזית של משרד החינוך, לפני שבוע, קיבלנו תשובה עם דחייה של הבקשות להתאמה, מכל מיני סיבות שהם מציינים פה בתופת, שהם לגמרי, שפשוט נראות לי הזויות.
ואיך זה משפיע על הבת שלך שבעוד כמה חודשיים אמורה לגשת לבחינת הבגרות הראשונה שלה?
תראה, קודם כל זאת הייתה הפתעה מוחלטת, האמת היא שיכול להיות שלא כל כך היינו מצליף בעניינים, אבל בכלל לא...
הייתם שעננים, כאילו חשבתם ש...
כן, אנחנו קיבלנו, אנחנו עובדים עם מערכת, אני אומרת, מאוד עקבית ומקצועית, ובית הספר עושה את ההתאמות ומקבל את חוות הדעת המקצועיות. ופתאום קיבלנו תשובה שהבת שלי לא קיבלה את ההתאמות הנדרשות. אני מבינה מבית הספר שלא רק היא, אלא בצורה גורפת, הרבה מאוד ילדים שהם היו בטוחים שיקבלו את ההתאמות נדחו. זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה.
ואיך זה ישפיע עליה בבחינות?
תראה, אנחנו, יש לנו חודשיים להתארגן על, אתה יודע, זה לא רק על איך היא תעמוד בבחינה עצמה, מבחינת הזמן שהיא תצטרך להשקיע בניסוחים, מכיוון שהיא לא תקבל את העזרה בהכתבה, וכמות החומר שהיא תצטרך ללמוד שהיא מוגבלת, והיא לא תקבל התאמה וקיצוץ של חומר.
את משתמשת אגב במילה התאמה ולא הקלה, נכון? וזה לא, לא, לא מקרה.
לא הקלה ולא הנחה, מדובר על התאמה, וכמו שאני אומרת לילדים שלי תמיד, ריטלין או התאמה של שיטת למידה, זה כמו משקפיים. כשמישהו לא רואה טוב, הוא צריך משקפיים, ואף אחד הרי לא יעלה על הדעת להגיד לתלמיד, תיכנס עכשיו לבחינת בגרות, ותוריד את המשקפיים, כי אתה צריך להיות כמו כולם.
אז איזה התאמה היא צריכה?
היא צריכה הרבה התאמות. ההתאמות פה שנפסלו הם בעיקר צמצום החומר של רבי המלל, של המבחנים רבי המלל בעברית. כל הגיאוגרפיה, הספרות, היסטוריה, אזרחות, זה מבחנים שיש בהם המון 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 חומר מילולי.
והיא לא יכולה להשתלט עליהם, היא צריכה צמצום החומר, מה עוד?
צמצום החומר, תקשוב של מבחן באנגלית, זאת אומרת לעשות אותו בצורה מתוקשבת על המחשב, בצורה יותר אינטראקטיבית. שאלונים שהם מותאמים, יש שאלונים מותאמים בלשון, שצורת שאלת השאלות היא שונה, כי קשה להם לעקוב ולהתרכז ולפענח את השאלה כדי לענות תשובה נכונה. הקראה של שאלון, הכתבה לבוחן, כדי לא לבזבז את כל זמן המבחן על, כתיבה ומחיקה.
ואת כל ההתאמות האלה היא לא קיבלה, כלומר היא תצטרך לבוא לבחינות הבגרות בחודשים הקרובים, בלי כל ההתאמות, בלי כל העזרה הזאת, בלי כל ה...
אם כן חלקים מסוימים שהיא קיבלה, שהמנדט של בית הספר הוא לתת, כמו למשל תוספת של 25% בזמן.
אבל בכלל יהיה לה הרבה יותר קשה להתמודד בבחינות הבגרות.
ילד שלך לו פי 4 מילד אחר, 25% תוספת זמן לא עוזרת לו להבין את הטקסט ולהצליח להיות מרוכז ולענות תשובה.
בוא נצרף לשיחה שלנו את רם כהן, מנהל בית הספר התיכון תיכונת על שם אלתרמן בתל אביב. שלום רם.
בוקר טוב.
הדוגמה הזאת כמו מיכל, אמא לתלמידה בכיתה י"א, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה. אבל אתה תומך בצד הזה של שי פירון, והדברים שאתה שומע עכשיו לא משכנעים אותך אחרת?
אני רוצה להתנתק רגע מהמקרה הפרטי שאותו העליתם, שאני לא מכיר אותו, ויכול להיות שהוא צודק או לא צודק, אני שם את זה בצד. אני חושב שהצד שהשר שי פירון בזמנו קידם והוא יצא לדרך השנה, הוא צעד נכון, הוא צעד צודק חברתית, הוא עושה סדר בתופעה שלטעמי חמורה מאוד של אינפלציה מטורפת של הקלות שילדים קיבלו ונבחנו, ויש בצד הזה משום צדק חברתי אמיתי ונכון.
השאלה הם לא גורמים נזק, אתה יודע, כדי להוריד את האינפלציה הזאת, לא פוגעים גם בתלמידים שבדין ובצדק צריכים את ההתאמות האלה. אגב, רק נאמר שרצינו לדבר, רצינו מאוד לדבר עם שי פירון, אבל מטעמיו שלו הוא סירב לעלות לשידור ולדבר על זה.
אז תראה, בוא נעשה רגע סדר. אנחנו מדברים ברמה עולמית על ממוצע של 3-5% בהתאמות ברמה הגבוהה שלהם. בישראל אנחנו הגענו למצב שבו 30% מהילדים מקבלים את ההתאמות האלה, 30-40%. זה בהחלט מספר לא הגיוני, לא סביר, הוא מפלה בין קבוצות מסוימות שיש להם כסף ויכולים לרכוש לעצמם את ההתאמות.
כן, זו הסיבה העיקרית?
מוחלשות. אני מניח שזה גם אחת הסיבות העיקריות.
כלומר, אתה לא מניח שאובייקטיבית יש כאן בישראל יותר ליקויי למידה ויותר אנשים, יותר תלמידים שצריכים
להתאמות, זה לא. אנחנו סטטיסטית מתפזרים כמו כל העולם. זה לא עניין של בישראל יש יותר. זה לא בישראל יש יותר.
אלא מערכת האבחונים מעוותת.
כן, יש משהו שהוא חמור מאוד, ואני לא רוצה כרגע חלילה להטיל דופי באדם זה או אחר, אבל אנחנו יודעים שכשהורה הולך ומשלם ממיטב כספו למאבחן או מאבחנת, בדרך כלל הוא יוצא עם משהו ביד. ועל זה נאמר כעומק הכיס, כעומק האבחון. זאת אומרת, תשלם הרבה, אתה גם יכול לקבל יותר. עכשיו, אני יודע שזה דבר שהוא קצת חמור, אבל לא נתקלתי במקרה אחד שמישהו הלך למאבחן ולא הגיע עם המלצות לבית הספר לקבל הקלות כאלה או אחרות. ויש עם זה בעיה, זו בעיה מאוד חמורה, אנחנו יודעים את זה. אנחנו גם אומרים להורים הרבה פעמים, זאת רק המלצה, היא לא מחייבת אותנו, אנחנו יכולים לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם ההמלצה, אבל המציאות היא מציאות קשה מאוד, ובוא נגיד את האמת. אני באמת לא סס תמיד להגן על כל המדיניות שמשרד החינוך יוצא איתה. במקרה הזה, ויש אגב צד אחר גם לסיפור הזה, שתכף אני גם אשמח מאוד לומר אותו פה, המקרה הזה הוא מקרה שצריך לומר את האמת, הוא חמור מאוד והוא בא לעשות צדק, ושי פירון עשה דבר שהוא מאוד נכון וצריך לתמוך בזה.
ואתה בבית הספר שלך שאותו אתה מנהל מרגיש שלך יש את היכולת ולדחות אותו, לקחת הורים שמביאים לך ביד אבחון שאומר שלילד או לילדה שלהם מגיעות התאמות, ולהגיד להם עם כל הכבוד לא מקובל עליי ולדחות את זה?
יופי, אני חושב שזאת שאלה מאוד חשובה. בצד זה שמשרד החינוך בא עם המדיניות המאוד נכונה הזו, הוא גם עשה לטעמי טעות אחת גדולה, והוא השאיר לבתי הספר להתמודד במרכאות הצרה הגדולה הזו לבדו. נכון שבסופו של דבר בית הספר יכול להפנות את המאובחנים עם הבעיות היותר קשות לוועדה מחוזית, שבניגוד למה שרן אמר, לא בתי הספר מחליטים עליהם, אלא בתי הספר מעבירים את זה לוועדה המחוזית. שם יש אנשי מקצוע טובים שרואים את כל התמונה הכללית, ובהמלצת בית הספר הם מחליטים מה מבין התיקים שהגיעו אליהם מקבל את ההתאמות.
כלומר, זה לא אמור להיות, לא אמור להיות החלטה של בית הספר, של צוות בית הספר.
חלק מהדברים, תראה, כשבית הספר ממליץ ל-X או Y, הוא עושה את זה על סמך ההיכרות רבת השנים עם הילד. ואתה ראית איך הילד ביצע, אגב, כדי להמליץ...
בוא דבר באופן, אתה, בניסיון האישי שלך, אתה מנהל בית ספר, אתה מכיר מקרה, היה לך מקרה של תלמיד שבא ואומר, אני רוצה התאמה, ואמרת לו, אתה דווקא יכול להסתדר מצוין גם בלי ההקלות האלה?
בהחלט, כן. אנחנו אנשי מקצוע. זה לא בושה לומר את זה. ילד נבחן בבטריה של מבחנים, אתה בודק אותו, אתה רואה אם הוא צריך את הזמן הזה,
גם אם אותו ילד מנופף לך באבחון מקצועי שאומר
כן,
שהוא כן,
כן צריך? כן, כן, נדרש פה אומץ מקצועי, מנהיגותי, לבוא להורים ולומר להם, סליחה, עם כל הכבוד לאבחון שאתם הבאתם, אנחנו לא מתרשמים לפי המבחנים שהילד עושה, לפי התפקוד, לפי המוטיבציה, לפי העשייה היומיומית שלו בכיתה, שההקלות האלה מגיעות
לו. כלומר, לדעתך לא צריך מאבחנים בכלל. בשביל מה יש מאבחנים? שיהיה רק מורים, המאבחנים והמורים.
לא, בואו לא נזרוק את הכל. יש צורך גם במאבחנים. המאבחן נותן לנו אינדיקציה. אנחנו לא מעט פעמים מבקשים מהורה לקחת את הילד לאבחון, כי כשאנחנו נתקלים בקושי, אנחנו רוצים לקבל אינדיקציה. אנחנו לא פוסלים את זה. יחד עם זה, אנחנו גם אנשי מקצוע, אנחנו לא עובדים לפי מישהו שקיבל על עצמו כרגע לשעה וחצי לאבחן ילד, ויודע יותר טוב ממורה שמלווה ילד במשך מאות שעות, מה רמת התפקוד והיכולות שלו.
אוקיי, רם, מקשיבות בסבלנות לשיחה שלנו, שתיים שאני רוצה לצרף גם עכשיו לשיחה, דוקטור מלי דנינו, שלום לך.
שלום.
מנכ"לית אגודת ניצן, הארגון הגדול בארץ לטיפול בילדים ובבוגרים עם לקויי למידה, ושלום לדני ז'ורנו.
בוקר טוב.
מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב במשרד החינוך. דוקטור מלי דנינו, כאמור מנכ"לית אגודת ניצן, אני רוצה להתייחס ונבקש את ההתייחסות שלך לנקודה אחת מאוד משמעותית שאמר רם כהן, מנהל תיכונית. הוא אומר, עוד לא נתקלתי במקרה ש... הגיע תלמיד עם ההורים שלו למכון אבחון, שילם הרבה כסף, ויצא עם המלצה שלילית.
אז קודם כל אני מאוד מוחה על כל הדברים שנאמרו על ידי רם, מנהל בית הספר, וצר לי באמת על הדברים, כי הוא פשוט שופך את התינוק עם המים. אני רוצה לומר לך, אגודת ניצן קיימת 50 שנה, יש לנו 38 סניפים בארץ, ולא אחת יוצאים מאבחונים תלמידים ללא התאמות. אנחנו אפילו נדרשנו לבית משפט כשאימא הגיעה ואמרה, אבל אני הגעתי כדי שהילד שלי יקבל תוספת זמן, ואנחנו אמרנו לה, אין לו בעיה של זמן. אז אנחנו נתקלים בזה הרבה פעמים שהורים יוצאים מאוכזבים, כי אנחנו דוגלים במקצועיות. יש אצלנו אנשי מקצוע שלמדו שנים.
אבל יכול להיות שאולי המדיניות שלכם היא מקלה מדי?
המערכת שלנו מקלה מדי?
אני שואל.
ממש לא.
אז איך את מסבירה את זה? אז איך את מסבירה שבישראל עשרות אחוזים יותר מבעולם? לא, איך את מסבירה את זה?
סליחה. קודם כל, אני חושבת שעם הנתונים שרם נתן, ובטח דני ז'ורנו תדע להסביר את זה היטב, אני הקמתי את האגף ללקויות למידה, כך שאני מכירה את כל הפרוצדורות. המקרים הקשים, מה שנקרא התאמות מרמה 3, שמגיעים לוועדות המחוזיות, גם לפני המדיניות החדשה הגיעו ל5-6%. מדובר בכל ההתאמות שהן התאמות דידקטיות שאינן משנות את תוקף הבחינה, והן התאמות ולא הקלות, שאם תלמידים זקוקים ליותר זמן או להכתבה כדי לבטא את הפוטנציאל שטמון בהם, זה אין בכך כדי לשנות או להקל.
בסדר, אבל עדיין אני חושב שלא קיבלתי, הדוקטור דנינו, לא קיבלתי תשובה לשאלה, למה בישראל, מה יש בתלמידי ישראל שהם צריכים עשרות אחוזים יותר התאמות והקלות מאשר החברים שלהם בעולם?
אז אני חושבת, קודם כל בוא נשווה את זה לארצות הברית, והתמונה גם שם מאוד דומה. לא נשווה את זה למזרח אירופה, אבל אני חושבת שבהחלט משרד החינוך צריך לעשות מעשה ולבחון את הדברים, אבל אני חושבת שלא נוגעים בנקודות הנכונות. כבר ב-1997 בוועדת מרגלית דיברו על הקמה של מרכזי אבחון ציבוריים עם סטנדרטים מקצועיים, שכל תלמיד שיזדקק להתאמות יעבור דרך המרכזים הללו והסטנדרטים הללו, והדברים האלה יתקיימו החל מבית הספר היסודי. לא יעלה על הדעת שתלמידה בכיתה י' שקיבלה את כל ההתאמות לאורך כל השנים לא תקבל את ההתאמות עכשיו מבלי שיהיו הוראות מעבר. יש כאן פגיעה בוטה בזכויות של התלמידים שיפגעו לאור המדיניות החדשה, ולדעתי בערכאות משפטיות זה לא יעבור.
אוקיי, זה הזמן בדיוק לקבל
את... גם כשרוצים לעשות שינוי, אז עושים את השינוי מההתחלה.
אז זה הזמן לקבל את התגובה של...
היא בלתי הפיכה. תראה, אותה תגובה
בלתי הפיכה. רגע, אני רק חייב לשמוע את ההתייחסות של משרד החינוך, אנחנו נמשיך את זה.
אני רק רוצה להגיד מילה אחת. פגיעה בלתי הפיכה. כי למה? אותה תלמידה שלא תקבל את ההתאמה בי"א, הרי היא לא תקבל אותה בי"ב, היא לא תקבל אותה גם בשיפור בגרויות, היא לא תגיע לאוניברסיטה אחרי שהייתה שם השקעה עצומה של בתי הספר, של המורים, של ההורים,
okay.
כל כך הרבה שיעורים פרטיים, כל כך הרבה אבחונים, והכל ירד לטמיון.
דני ז'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב במשרד החינוך,
כן.
כן.
השתכנעת?
בוקר
אור. השתכנעת שהמדיניות אולי קצת קשוחה מדי, שיש אנשים שנפגעים, תלמידים שנפגעים לשווא?
אני מקווה קודם כל שאף תלמיד לא ייפגע, ובטח שלא ייפגע לשווא. אני לא יודעת מאיפה להתחיל בהתייחסויות. אני קודם כל רוצה מאוד מאוד להודות לרם כהן, מנהל בית הספר שאותו ראיינתם. אני לא מכירה אותו, אבל הדברים שהוא אמר, רוב הדברים שהוא אמר הם כל כך נכונים, וירבו כמותו בישראל שיעשו עבודה מקצועית.
כולל מה שהוא אמר, כולל מה שהוא אמר שלמי שיש כסף יש גם אישור והקלות?
כולל מה שהוא אמר שאנחנו יודעים שהנושא של האבחון הוא בעייתי כיום במדינת ישראל.
מה בעייתי?
אני רק רוצה, אני רוצה קודם כל לחדד. יש היום בגדול, אני אגיד, שתי מטרות לאבחון. אחד זה כדי לבנות תוכנית עבודה, והשני זה לצורך התאמות בדרכי בחנות, לקבל המלצות להתאמות בדרכי בחנות. אותם תלמידים שצלחו את מערכת החינוך מכיתה א' ועד כיתה ת' י' או י' א' אפילו, ללא התאמות, אנחנו מוצאים אחוז די גדול של ילדים שלקראת התיכון, לקראת הבגרויות, ניגשים למבחנים, מקבלים המלצות, עליהם הוא התכוון, אני חושבת.
נכון מאוד, נכון מאוד.
אוקיי? עכשיו, לגבי אלה, אז לא ייתכן, אם צלחת את כל מערכת החינוך ללא התאמות, מה פתאום עכשיו בכיתה י' א', אתה פתאום צריך תוספת זמן, מבחן בעל פה, מבחן מותאם, אלה הילדים שאנחנו צריכים באמת לשים על זה סימן
שאלה. אז איך נותנים להם בכל זאת? אבל הם לא רושמים לעצמם, אבל זה לא שהם יושבים בבית וההורים בסלון רושמים להם אבחונים. הם עושים להם אבחונים מקצועיים.
אמירה נוספת שהיא חשובה מבחינת ההסתכלות של משרד החינוך, זה מי הוא איש המקצוע. מבחינתי המורה הוא איש המקצוע האולטימטיבי, המבין בפדגוגיה, הרואה את התלמיד כל יום, ולא שעה וחצי או חמש שעות לאבחון. וזו השונות הגדולה. אני פסיכולוגית ואני יודעת את ההבדל בין עבודה יומיומית לבין עבודה בחדר האבחונים. אז אני לא רוצה לבטל, להגיד, הלכו לאיש מקצוע ושילמו, זה לא מספיק. איש המקצוע הוא קודם כל המורה בבית הספר, וצוות מורים שביחד רואים שהילד הזה זקוק לאיזושהי התאמה.
טוב,
ואחר כך להסתמך על האבחון.
אני רוצה בנקודה הזאת לעשות הפסקה קצרה, אנחנו נמשיך עוד מעט עם ככה משפטי סיכום, אבל השעה היא עכשיו בדיוק 9:30, וזה זמן לשמוע עדכון חדשות מירושלים. זוהר צדן, שלום.
שלמה בנימיני, הנה העדכון. עבדאל המלך ירדן אומר כי הוא אופטימי בעניין הסיכוי לפתרון מדיני בסוריה. משרד החוץ בירדן מכחיש דיווחים ולפיהם ניסה דיפלומט ירדני להבריח לישראל עשרות קילוגרמים של זהב ומאות טלפונים חכמים. כלי תקשורת בתוניסיה מדווחים על חילופי אש כבדים בדרום המדינה סמוך לגבול עם לוב. נמצאים ארכיאולוגיים נדירים מימי בית ראשון בירושלים. אנשי רשות העתיקות חשפו בחפירות עיר דוד שני חותמות אבן ועליהם חרוטים בכתב עברי עתיק שמותיהם של גבר ואישה שחיו בעיר לפני כ-2500 שנה. והתחזית התחממות בהדגה. זה העדכון.
תודה. סדר יום ברשת ב', אנחנו ממשיכים לעסוק כאן במדיניות של משרד החינוך לבטל או לצמצם את מספר ההקלות וההתאמות שמגיעות לתלמידי תיכון שמגיעים עכשיו, חלקם בכיתה י' א', מושפעים מאוד מההחלטה של שר החינוך הקודם, שי פירון. שי זיבר, כתבנו לענייני חינוך. שי.
דני, ההורים והמורים היו מאוד מאוד שמחים עם אותם גופים חיצוניים, אותם גופי אבחון, היו שייכים למשרד החינוך, וכל האחריות הזאת הייתה עליהם, והיה מוריד הרבה מאוד מכאב הראש של המורים. למה אתם מותירים את הדבר הזה בידיים פרטיות?
קודם כל, חשוב לי לציין, אנחנו במהלך השנה האחרונה ישבה פה ועדת היגוי שמורכבת מכל האנשים הרלוונטיים במשרד החינוך שקשורים לנושא של עבודה עם תלמידים לקויות למידה. גיבשנו מדיניות, יש לנו עקרונות מתווה שאנחנו בימים אלה מתחילים לעבוד עם קהלי יעד יותר גדולים כדי לשמוע התייחסויות ולסגור את זה כתוכנית עבודה. אחד המרכיבים הוא בהחלט הנושא של רגולציה, גם של אבחונים, מכוני אבחון וגם של מאבחנים. אנחנו עובדים על זה ממש בימים אלה. אני רוצה רק
לדבר עכשיו, את אומרת רגולציה, על מה בדיוק מדובר? איזה הוראות חדשות יהיו על המכונים האלה?
אני עוד לא יודעת להגיד, אני אמרתי שאנחנו מגבשים עכשיו.
מה את רוצה שיהיה?
רגע.
או אם לחלל את השאלה של רן, האם לדעתך המאבחנים האלה צריכים להיות עובדי משרד החינוך?
אנחנו צריכים לבדוק, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, דיברתם על ביטול או מה שאמרת לגבי התאמות. גם זה לא נכון, אנחנו בסך הכל עוסקים כרגע בהסדרה.
אבל מה זה לא נכון? את רואה, דיברנו עכשיו, היא עדיין על הקו עם מיכל, שהיא אימא לתלמידה בכיתה י' א', שהבת שלה קיבלה בעבר כמה וכמה התאמות, ועכשיו היא מקבלת הרבה פחות. מיכל, את עדיין על הקו, את רוצה...
אני לא יודעת על סמך מה היא קיבלה ועל סמך מה ביטלו לה, אבל עדיין עומדת לזכות לערער, יש ועדת ערר, שדון שוב בתיק שלה, ותבדוק את הדברים.
אנחנו בהחלט נערער, רק שנאמר לי מראש, שנדע שהערעורים הם במסורה, וההחלטה היא אחר כך חד משמעית ובלתי הפיכה להמשך הדרך, שזה י' א', ואני עוד לא יודעת מה יהיה בי' ב', אבל פה מדובר באמת, ואני מבינה ומצדיקה את הרצון לעשות סדר, אני ראשונה שתגיד, זה לא הוגן, צריך לעשות סדר, אבל פה נשפחה התינוק האישי שלי במקרה הזה עם המים. זאת אומרת, נחתך איפשהו בסטטיסטיקה, ונחתכה החוצה הילדה שבהגדרה הלקויות שלה על ידי כל אנשי המקצועים הן חמורות, הן קשות, מוכר על ידי בית הספר ומנהל בית הספר שמאוד עודד אותנו פה גם לבוא ולדבר. במקרה, היא באמת באחוזים הבודדים שנחתכו.
לא, קודם כל אני חייבת להגיד בעניין הזה, לגבי התאמות ברמה שלו שאת ציינת, אין שום הבדל, וכל תלמיד נידון לגופו של עניין. אבל אני פונה אל כל מי שמקשיב כרגע, ושואל את השאלה, מה תפקיד מערכת החינוך? האם תפקיד מערכת החינוך היא להוציא ילדים בוגרים שהם קוראים, כותבים ולומדים עצמאיים עד כמה שניתן, או תפקיד מערכת החינוך לתת עוד ועוד 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 קביים ולהוציא אנשים שבסוף י"ב יהיו תלויים תמיד או בבוחן חיצוני או במישהו שיקריא או במישהו שיכתיב או במישהו שינסח את הדברים.
אוקיי.
זו השאלה הגדולה.
הזמן שלנו...
ומה שקורה היום פוגע בעיקר בתלמידים לקויות למידה, כי זה מפריע אותם לרעה.
כן, אוקיי. אנחנו חייבים לסיים רע ממש בחצי משפט.
מילה, ממש שני משפטים לסיום. כשאנחנו מדברים על צדק חברתי, אנחנו צריכים לדעת שבבתי ספר מבוססים מספר המאובחנים מגיע לעשרות אחוזים, אני מכיר בתי ספר שזה מגיע אצלם ל-50-60 אחוזים, כשאנחנו מסתכלים על בתי ספר דרומיים מוחלשים, אתה יכול למצוא את זה באחוזים בודדים. זו דוגמה אחת. הדבר השני שאני חושב שהוא ביקורת על המשרד, שהוא לא התנהל נכון, אם יורשה לי לומר, היה צריך להעביר את ההליך הזה בתהליך של 3 או 4 שנים. אני חושב שאנחנו עשינו קפיצת בנג'י מטורפת ממצב של אבחונים אינסופיים והקלות והתאמות, okay, למצב שבו בשנה אחת הורידו את הגרזן ויצרו את כל הכאוס.
Okay.
היה צריך להאריך את התקופה.
רם כהן, מנהל בית הספר תיכוני, דוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, דני ז'ורנו ממשרד החינוך, ומיכל, אימא לתלמידה בכיתה י' א', תודה לכולכם על השיחה הזאת. תודה גם לך, כתבנו לענייני חינוך שי זילבר.
תודה.
דקה וחוזרים.
זה כמו ללמוד נהיגה ולשלם למורה רק אם אתה עובר את המבחן. מהפכה, חברת זכותי משנה את כללי המשחק בענף הזכויות הרפואיות. לא קיבלת, לא שילמת. אנחנו בזכותי נעזור לך לקבל את זכויותיך הרפואיות. ואם לא קיבלת...